שוב מדרש רבה, פרשת צו, תשע"ב. אנחנו בפרשה פ"ז, סימן ב', אשר עוללו נשמת, אבני רחל בן רחל ומשה בן חתון. וכן עוללו נשמת אחיו של דניאל שלו, עזרא בן שרה. ולרפואת, אני רוצה שרה בת אישה, ולרפואת אשתי מירב בן דניאל, בתוך שאר כל חולי עמך ישראל.
נשמת משפחה.
שנהרגה ברחובות משפחת שער בשער שער מה שעברתם רש. טוב, אנחנו בפסוק הראשון של פרשת השבוע שלנו. צו את אהרון לבניו לאמור, זו תורת העולה, היא העולה על מוקדה. הכפילות הזאת שיש בפסוק, זאת תורת העולה, היא העולה, זה בעצם מה שמביא את המדרש, כמה מדרשים בעצם בתחילת הפרשה, בעצם הפרשה הזאת, לעסוק מה העניין של הכפילות הזאת של זו תורת העולה היא העולה, ולכאורה היה צריך לומר, זו תורת העולה, שעולה על מוקדה, לסבר כל הלילה, למה יש את הכפילות הזאת של אי העולה? אין חומר מול העיניים הזה, שסחרים יהיה. זה יכול שאתה עדי, ממני ומשמאלי. טוב. אז המדרש כדרכו מביא את הפסוק שרוצה בסופו של דבר לקשור אותו לעניין של הפרשה, אבל כיוון שהוא מביא כבר את הפסוק הוא כבר דורש אותו בעניין המיוחד, דורש אותו כשלעצמו, ובסוף מביא את ההקשר לפרשה שלנו. אז הפסוק שהוא מביא כדי לדרוש את העניין הוא זבחה, ובאמת המדרש הזה נתנו קצת איזשהו יציאה, אמנם לא קשורה לפרשת שבוע כביכול, סוגיה של דוד המלך, ואם הגיע לנו הדבר לידינו, אז למה שלא נעסוק בו? זה דבר שהוא חשוב, דבר שהוא פרשייה מאוד מאוד מורכבת. ואחד המפרשים כאן הפנה לזוהר הקדוש, אז אנחנו נקרא מהזוהר את מה שאיך הזוהר, דבר מפליא, לא הכרתי לפני כן את העניין הזה, אבל זה איך הקדוש ברוך הוא בעצם מסנגר על דוד המלך במעשה בת שבע. אז זה איזשהו יציאה בעצם לא קשורה בכלל לפרשת שבוע, אבל זו דוקו של המדרש, ואם הוא בא אז נלמד ברשותכם כמובן. אז זבחי אלוקים רוח נשברה. לא חבל שנביא תהילים, כי המשך של הפסוק הוא קשור בעצם, הוא קשור לכל הדרשה שלנו. זה טוב ככה, כמו שיהיה לך מול העיניים. סליחה. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך, כי לא תחפוץ זבח ותנה, עולה לא תרצה, זבחי אלוקים רוח נשבר, הלב נשבר ונתקה, אלוקים לא תבזה. היטיבה ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוז זבחי צדק, עולה וחליל, אז יעלו על מזבחך פרים. אז זה בעצם הרשימה של הפסוקים שבעצם סביב העניין הזה, המדרש בא ומדבר מה דוד המלך בעצם מזכיר בתפילה הזאת שלו, את טיבה בצומחה את ציון, אחרי שהוא רוצה להתפלל על החזרה בתשובה שלו שתתקבל, שזה בעצם העניין. אז מה אתה מזכיר את ציון, תבנה חומות ירושלים, ואז תחפוז זבחי צדק, מה בדיוק הקשר של הפסוקים הללו? אז באמת המדרש שמביא את הפסוק, אז אמרנו, הוא יביא אותו בסוף כקשור לפרשת השבוע, ויענה על השאלה, מה זה זו תורת העולה, היא העולה. אבל בתוך שהוא מביא את הפסוק, אז הוא כבר דורש אותו. שלושה דיברו בעניין. זבדי בן לוי, שם של אחד החכמים, רבי יוסי בן תרטס, ורבנן, חכמים. אחד אמר, כלומר שתי הדעות הראשונות, זבדי בן לוי ורבי יוסף בן תרטס, לא ברור מי אמר מה, אז לכן המדרש נוקט, אחד אמר, אחד אמר. לא ברור מי אמר את הדעה הראשונה, את הדעה השנייה. דעה ראשונה, אחד אמר, אמר דוד לפני הקדוש ברוך הוא. אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה לפניך. אם אתה מקבלני בתשובה, הרי יודע אני ששלמה בני עומד ובונה את בית המקדש, ובונה את המזבח, ומקטיר עליו את הקורבנות שבתורה. מאיפה, ממה המקור לפסוק? מה המקור לדבריו של דוד המלך? מן הדן קרא, מהפסוק הזה שאומר, זבחי אלוקים, רוח נשברה. וכמו שמסביר פה העץ יוסף, אז אומר בעצם, כך אומר, בעצם מה מבקש דוד המלך? תיבה בצומך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אלא כיוון שדוד המלך בעצם מתפלל על התשובה שלו שתתקבל, שהתשובה שלו תתקבל לפני הקדוש ברוך הוא, בגלל אבון בת שבע, ואז הוא אומר, איפה הסימן לזה שכיפרת לי על העבירה? בזה שבני ימלוך תחתיי ויבנה את בית המקדש ויקריב קורבנות. יש מה לדון בכלל בכל הפרשה הזאת סביב דוד המלך, ובעצם אם דוד המלך אחד בא עושה, כלומר אדם עושה עבירה, אז הדבר הגדול שהוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש יסלח לו על העבירה הזאת. בא האדם החוטא, אומר, תסלח לי, ובגלל שעשיתי תשובה, תן לי כזה שכר גדול, תגיד תודה רבה שסולחים לך על העבירה, אתה עוד מבקש עוד פרס? אדם עושה עבירה.
הוא אומר, אם הקדוש ברוך הוא...
קבל את התשובה שלי.
איך אני...
זה מספיק, לא יודע, מספיק. אתה אומר משהו אחר. אתה אומר משהו אחר, אתה אומר, זה לא שזה שכר. זה לא שאני אומר פרס, אלא זה סימן לדעת שהתשובה שלי התקבלה. נכון, נכון, זה בעצם ההבנה של הדבר. הרי אני, אם אתה מקבל לי תשובה, הרי יודע אני ששלמה בני עומד ובונה את בית המקדש. הפשט, לכל השם, דבר שאומר, הרי יודע אני כוונה, אם אני יודע, אם תקבל את תשובה, אז אני גם מקבל גם את זה וגם את זה וגם את זה. זה בעצם מה שהפשט של המדרש אומר. אם תקבל את התשובה שלי, אז אני אקבל גם את זה, בזכות זה שחזרתי בתשובה, אני אקבל גם את זה וגם את זה, כאילו השכר על זה. קודם כל קיבל את התשובה, זה כבר דבר גדול כשלעצמו. מה העניין של התוספת הזאת?
הוא ידע שזה דבר שהוא, בלי קשר למה שהוא עשה, הוא היה צריך לקרות כאילו בסך של דבר. אז אחרי החטא הוא כנראה חשש שזה יתבטל.
מה יתבטל?
אותו עניין ששלמה בנו יבנה את... את בית המקדש.
למה? אם אתה אומר שהוא לא היה צריך, שאתה אומר שכל החטא הזה הוא לא דבר שהוא נוגע אליו, אז למה?
לפני החטא זה היה ככה, אבל עכשיו אחרי החטא, אז הוא חושש, פן באמת...
אז זה לא ימשיך. אז אתם חוזרים לאותו עניין שבעצם זה הכל סימן. סימן לדבר הזה שתשובה דוד המלך. ולמה אותו, בעצם הרואים, אני אומר גם הרעיוני, הרעיון שעומד מאחור הדבר, זה שדוד המלך תולד, ובזה ששלמה בנו עומד, הוא בונה בית המקדש, בונה את המזבח, ומקטיר עליו את קורבנות שבתורה. הוא תולד כל המהלך הזה בתשובה שלו. כי בעצם המהלך הזה של שלמה בן חיים לוך, ממי יצא שלמה? בת שבע. שלמה זה הבן של בת שבע. אז שדוד המלך בא בעצם תולד, האם כל הזכות הזאת שמתחילה ממני, שממני בעצם מתחילה מלכות בית דוד, מלכות בית דוד זה לא רק מלכות, מלכות בית דוד עניינה זה התיקון השלם של עם ישראל, וההופעה היותר מושלמת, יותר שלמה של האומה, במה זה מתבטא? זה רק כמו שאנחנו אומרים, בשירת הים, שתביאמו ותתאמו בער נחלתך מכל שבטך פלת. השם, מקדש השם כוננו ידיך. כאשר יש אומה ומלכות ובית המקדש בנוי, זה בעצם מראה שהמהלך הוא מושלם. אבל, אם התשובה שלי, כלומר אם נפלתי, אם החטא הזה דבר שהוא פגם ביכולת שלי להעמיד את הדבר, אז כל השושלת הזאת היא לא ממשיכה הלאה. כלומר, דוד המלך אומר, לא יספיק לי ששלמה בני ימלוך. לא. גם לא יספיק לי שהוא יבנה בית המקדש. גם לא מספיק לשבנה את המזבח, אלא אם בסופו של דבר קרב את הקורבנות שבתורה, אז הגענו למטרה. כלומר, הקורבנות שיוקריב עליו זה לא מגיע לבד, אלא מזה שהוא ראה שהשכנה שרתה בית המקדש. זה סימן לדבר. אז בואו נראה, קצת יהיה בעל פה, אבל מי שלא יכול לקרות, אבל בואו נראה פירוש, יש פה פירוש נפלא של הנחמד למראה, קצת ארוך, ואחרי זה בשותכם נראה איך הזוהר קצת מכיר לנו את הסיפור הזה של דוד המלך. אומר הנחמד למראה ומקשה, הדבר קשה להלום אומרו, אני כבשתי את יצרי ועשיתי תשובה. תחליט. אם כבשתי את יצרי, אז לא, לא היה חטא, אז מה אתה עושה תשובה? ואם כבשת את יצריך, הכוונה שאתה צריך לכבוש את היצר כדי לעשות תשובה. כלומר, יש פה איזה יסוד גדול, שהיצר מונע מאדם לעשות את התשובה. ואיזה טענה ואיזה מענה, יש ליצר לבוא להגיד לאדם שלא עשה תשובה. מה? מה אומר לאדם? זה אותו יצר רע שאמר לעשות את העבירה. כנראה שזה לא. זה יש יצר רע כזה שאומר לאדם, על מה אתה עושה תשובה? מה עשית? לא עשית כלום. אתה צדיק גמור. זה צורה כזה שמשבש את הדת של האדם, להטעות אותו שהוא לא חטא. שהוא לא צריך לעשות תשובה. זה יצרה של שערי תשובה, של הרבנו יונה. זה שערי תשובה שאומר, מה אתה עושה תשובה? תסתכל על עצמך, תראה איך אתה נראה. מה יעזור? מי מסתכל עליך ככה? אין לך סיכוי, מוריד אותו לייאוש גמור מעצמו, ואז זה בעצם הבסיס לכל הנפילה. על זה אומר רבנו יונה, בקונטרס התשובה, ככה זה נקרא, לב טהור בירה לאלוקים ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור בירה לאלוקים, יש יכולת ביד האדם לברוא לעצמו לב חדש, ומתוך כך הוא מתחיל את המהלך של התשובה, אחרי זה הוא יבוא לתקן. למה? כי אם לא, זה קורא לו שם, אני חושב ליצר רז, עצת הזבוב, ככה אני חושב קורא לו, שהוא בא ולהחליש את האדם ולהגיד לו, מה אתה, תשובתך לא תתקבל, ומי אתה בכלל, ומה אתה עושה, ותסתכל איזה תינופת אתה, ומפיל אותו למטה. האדם מוחק את כל העבירות של עצמו, מתייחס לעצמו כאדם חדש, וזה לא פשוט. כי אדם יודע מה הוא עשה, ואדם יודע במה הוא נפל. הוא אומר רבי נולד, זה התיקון שלך. תסתכל על עצמך כי אתה לב חדש. תתחיל את מהלך של התשובה כי אתה לב חדש. כשאדם נמצא במהלך כבר של עלייה, הוא יכול לתקן את מה שהוא נפל. זה הלב חדש, לב טהור בירה לאלוקים. יש פה בריאה, יצירה חדשה, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא, בעצם כל האדם יכול בעצם לברוא לעצמו את הלב החדש. זה ההסתכלות, ולכן העצבות זה אחד מהדברים אולי הכי גדולים שמפילים את האדם. כל סוג של תהליך של התקלמות של האדם שהעצבות מלווה אליו, זה דבר שהוא שלילי. מרן הרב קוק באורות התשובה מדבר על זה המון 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 המון, שהעצבות זה מצאת היצר רע. לא עצובים, כי העצבות היא ייאוש. אתה יכול להצטער, אתה יכול להתחרט, וצריך להתחרט, וזה חלק מהתשובה, תהליכים של התשובה. אבל להיות עצוב, זה מכניס את האדם למרבולת כזאת, מעגל כזה סחור, שהמטרה שלי רק להוריד רגלי היורדות שאול מוות. זה העניין של העצבות. האדם קודם כל מסתכל על עצמו במבט חיובי. אחרי זה, דיברנו על זה המון אז ביסוד הזה של התשובה, כשאדם יודע להסתכל על עצמו במבט הנכון, אז גם התשובה שלו היא נכונה. כי אם אתה מסתכל על עצמך כזה זבוב, מת, תולעת ולא כלום, אז גם איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך? כלומר, אתה באמת כזה תולעת, אז גם מה שעשית זה כזה קטן, אז זה לא שווה כלום. כלומר, זה גם לא כזה מזיק, אז גם לא כזה חטאת. בסדר? ואז אם האדם יודע להסתכל על עצמו, מה פתאום? אני בן של מלך. אני שייך למדרגה הגבוהה יותר. אז איך אתה נופל? אז החטא מקבל משמעות אחרת. יש פה בעצם נפילה בתרתי. העצם מפיל אותך למטה, גם מונע ממך לעשות את התשובה, וגם אם תעשה תשובה במקום הזה שאתה כזה מרגיש שאתה צריך כזה, לא יודע, זה לא, זה כזה עלוב, אז גם המעשה שלך הוא כזה עלוב, אז מה חטאת? אתה כזה חייל פשוט, נמצא באיזה בסיס נידח, מי מסתכל עליך בכלל? אבל אם אתה נמצא בקבינט עם הרמטכ"ל, ושם אתה נופל, אז אפילו על דבר קטן, זה משהו ענק. אז יוצא שאנחנו צריכים ללחם בצורה בתרתי, לחזור למקום שלנו האמיתי, ובמקום האמיתי הגדול שלנו, אנחנו באים ומתקנים את המעשים שלנו. זה המהלך של ראש השנה, עשרת ימי תשובה ביום כיפור. ראש השנה אין אסור להתוודות. אין שום וידוי. מה אנחנו עושים? ממליכים את השם. אנחנו נפגשים עם האמת הכי אמיתית שלנו. זה מרים אותנו לגובה האמיתי שלנו. עכשיו, שאתה בגובה האמיתי, במדרגה האמיתית של עצמך, עכשיו תסתכל על החטא. אז החטא עכשיו מקבל כיעור הרבה יותר גדול, התרחקות הרבה יותר גדולה, כי אתה אומר, תראה למה אני שייך? איך עשיתי דבר כזה? אז אתה יכול לתקן, כי אתה מתרחק מהחטא, אבל גם החטא עצמו הוא נראה הרבה יותר גרוע, והרבה יותר גדול, והרבה יותר אמיתי, והתיקון שלו הרבה יותר שלם. כי מי שנמצא למטה, הוא לא יודע להסתכל נכון על החטא, אז הוא גם לא מתקן אותו כמו שצריך. אין חרטה, אין קבלה לעתיד, אין בעצם מכלול שלם של מה שהחטא באמת הזיק. כי הוא הזיק למישהו כזה שהוא נמוך. אבל אם זה הזיק למישהו שהוא כזה גבוה, אז זה חטא עצום. אז התשובה היא הרבה יותר אמיתית. אז זה מה המהלך הזה שאדם עושה בראש שנה, יום כיפור, ראש שנה, עשרת ימי תשובה ביום כיפור, רבינו אומר שאדם עושה את זה כל יום. כל יום אדם עושה חשבון נפש. עכשיו, שאלה איך אתה עושה על עצמך? נכון? איך אתה עושה חשבון נפש? לפי רבי נונה, זה רוצה שיש כל חלקי היום יש חשבון נפש. בבוקר כשהוא קם, במשך היום, זה עד שהוא מגיע לערב. ואז כל היום בתשובה. כל היום בתשובה. עכשיו, שוב איך אתה מסתכל על עצמך? יכול להגיד מי אני ומה אני, ולהוריד את עצמך למטה ושום דבר. אז מה התועלת מהדבר הזה? לא יהיה לך לא כוח לתקן את עצמך, כי מי אתה, מה אתה וכו'. וגם החטאים שעשית, סך הכל מי אתה, מה אתה, אז מה עשית? אז אין, וזה לא העמדה אמיתית מול האמת של עצמך, זה גם לא תיקון של הרע. אז זה, איך הגענו לזה, כנראה משנה תשובה, הגענו לתשובה, זה היה בעצם המבט ש... כבשתי את יצרי, זה מדי הגענו. כבשתי את יצרי, עשיתי תשובה. טוב, אז אם כבשת את יצריך ולא חטאת, אז לא צריך לעשות תשובה. הוא שואל שאלה ראשונה, ואם נפשך לומר שהיצר היה מפתה אותו שלא לשוב בתשובה, נראה מזה התגלגלנו לדבר, והוא כבש את יצרו ועשה תשובה. במה השתבח דוד בזה? שהוא כבש את יצרו ועשה תשובה. הרי החוטא, כדי להשיב כפרה, צריך לעשות תשובה על כל פנים. הרי גם אם אדם מביא קורבן ולא שוב בתשובה, אין לזה שום משמעות. אדם צריך להביא קורבן ולשוב בתשובה על מה שהוא עשה. אז מה אתה משתבח בזה שעשית תשובה? זו ההתמודדות שיש לך, תשוב בתשובה. וכן קשה שדוד המלך תובע מהקדוש ברוך הוא שכר גדול בשביל שעשה תשובה, וזה פלא. דדיה לתשובה שתחפר על עוונו, לא שקבל גם כן שכר. עכשיו אומר הנחמד למראה כזה דבר. נכנס לסוגיה של כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. ונראה לי שכך פירושו, אמר דוד, אני כבשתי את יצרי, שהיה מפתה אותי שלא לעשות תשובה. כלומר, קודם כל הוא נוקט, כבשתי את יצרי, כוונה, הדוד המלך לא חטא. ואז מה הטענה של היצרה? לומר לו, לא חטאת, אז למה אתה עושה תשובה? כלומר, החטא כמו שהוא ניכר בכתוב, זה לא החטא הפשוט של דוד המלך. יש איזה שמץ, איזשהו רסיס מסוים מזה, שביחס לדוד המלך זה נחשב כאילו נפל בחטא אשת איש. כל אומר דוד חטא, אינו אלא טועה. אבל כתוב בתורה שהוא חטא, בתורה, בנביאים שהוא חטא. ונתן הנביא מוכיח אותו, נכון. אתה, האדם שמסתכל על דוד המלך, מבחינתך הוא לא חטא כלום. אבל התורה, תורת אמת, תורת הקדוש ברוך הוא, שאין שום מחיקה, כותבת שביחס לדוד המלך זה נחשב כאילו הוא חטא באשת איש. מצידו זה נחשב כזה חטא חמור למעלתו של דוד המלך, אבל אתה, בוא נאמר, אדם רגיל אחר, הכל חלק. זה בדיוק אותו עמדה מול היסוד של חטא העגל. אומות העולם, אם היו חוטאים, אני אומר במרכאות כפולות, בחטא העגל, כתוב בכוזרי שהיה נחשב להם לא רק לעבירה, אלא למצווה. לאומות העולם, אם היו עושים את חטא את העגל, מצווה. כי מה הם מבקשים? מי הקדוש ברוך הוא? קדוש ברוך הוא. צריכים את אבך. אמצעי. אנחנו כולם מתפללים. בינינו, שאף אחד לא רואה, אף אחד לא שומע. אני מסתיר את ההקלטה. אתם לא מסתכלים על ארון הקודש. לא משתחווים לכיוון ארון הקודש. לא, ברור, לא ארון הקודש. קדוש ברוך הוא. אבל אין אתם מסתובב. מלא כל הארץ כבודו, תסתובב לכאן, תסתובב כאן, כאן, תעשה סיבובים, כל הכיוון. למה רק לכיוון אחד? איפה הקדוש ברוך הוא נמצא? פה?
לא.
בהר הבית הוא נמצא? מלא כל הארץ כבודו? אז למה אתה מכוון כלפי משהו? האדם צריך משהו לכוון את עצמו, כי אם לא מתבלבל. אדם לא יכול להיות כזה מופשט, לא כל הארץ כבודו. התפיסות המעוותות הללו הביאו שאפשר לכנס לקדוש ברוך הוא לכל המקומות, כי לא כל הארץ כבודו, אפשר, אולי נתפלל בתוך השירותים, לא כל הארץ כבודו. גם שם. כל השינויים האלה זה מצד האדם. האדם צריך הכוונה כזאת לכוון את הצד הגשמי שבו לכיוון מסוים שהוא מרמז, הוא יותר שייך אל הקדושה, אל העילאיות, אל הטהרה, אל האלוקות. אז זה מצד האדם, כמו שיש לנו פתיל תחלת, כדי שפתיל תחלת כאלה מזה, אזכיר זה, אזכיר זה, אנחנו דיברנו, מה צריכים את כל ה... אתה מסתכל ככה ואתה עולה למעלה, אתה כאלה אפשר למעלה. אלא לא, זה בעצם ככה, התכונות האנושיות של האדם בנויות בצורה כזאת. שאדם צריך את הדבר שמזה מוביל לזה, מזה מוביל לזה, מזה מוביל לזה, סיבה ותוצאה, סיבה ותוצאה, שהוא מגיע בעצם לסיבה הראשונה. זה לא, מי שחושב שהוא ישיר, הוא חי... זה היה רק פעם אחת בהיסטוריה, שכך הוא קרא את כל המסכים והתגלה. זה אלי ואנבר. זה בשירת הים. בשירת הים, שפחה הצביעה ואמרה, זה אלי ואנבר. מה זה הצביעו? ראו משהו? זה רק ביטוי שהיה התגלות כל כך מופלאה שלא היה צריך בכלל שום מסך ושום סיבה וסיבה וסיבה, אלא שרו בעצם את הנהגת השם. זה היה בשירת הים. לכן מה שראתה שפחה להם נוראה יחזקאל בן בוזי. עם כל המראה הגדול, כי עדיין זה היה לבוש. אבל זה מצידנו. אז לכן אם אומות העולם היו עושים את זה, שכוח. אבל עם ישראל למעלתם יחשב להם חטא גדול. כי למעלתם הם קיבלו מצד הקדוש ברוך הוא איך הדרך להגיע אליו. איך הדרך למצוא את המתווך. לא מדעתכם, האדם לא מדעתו ממציא איך להגיע. לכן ניתנו מצוות. המצוות הם הכישורים, זה ביטוי נפוץ, כישורים בינינו ובין הקדוש ברוך הוא. אבל זה מגיע רק מלמעלה. האדם לא ממציא מצווה מלמטה. האדם לא יכול להמציא מצוות. את המצוות גזרה רק חוכמתו יתברך, שבחוכמתו הנפלאה והנשגבה מאיתנו, קישר את כל החוכמה האלוקית למעשה גופני. זה סוד הצמצום שהנפש החיים מדבר עליו. איך הם משהו שהוא רוחני, אלוקי מושט, בסוף יוצא לנו מעשה גופני. אז לכן זה דווקא תרייג מצוות בסדר כזה. ולא שום דבר. אלוקי זהב לא תעשה לך. אל תחשוב שאם התרתי לך לעשות קרובים על ארון הברית, אתה עכשיו תבוא תעשה לך קרובים במטבח או על ארון הקודש. לא. ואם תעשה את הקרובים כסף, זה מסכה, זה פסל. בדיוק כמו שאמרתי לך, זה המצווה. שינוי קטן, עבודה זרה. פה נפלו עם ישראל. בדבר הקטן הזה. בדיוק אותו, חמרתי שזה אותו יסוד. מצד האדם הגדול, זה נחשב לו חטא עצום, כי אתה מדרגה גבוהה. אבל מצד מי שקטן ממנו, כל האומר דוד חטא, אינו אלא טועה. והתורה לא משנה. כי התורה באה לבטא את האמת מצד מה שהיא, ומצד דוד המלך זה חטא. מצידו זה חטא, אבל גם מצידו זה חטא, עד שהגמרא דנה, מה החטא שהיה, מה החטא שהיה, בסוף זה לא היה אשת איש. כל החטא שהיה זה ביחס לאוריה. אוריה החטאי. כי לא הייתה אשת איש. למה לא הייתה אשת איש? כי כל היוצא למלחם בדוד כותב גט כריתות לאשתו. אלא מה? הוא כותב את הגט, רק הוא לא צריך עדיין לשלוח לה, כי הוא קיבל צו 8 עד שהוא הביא את המילים רץ לשם, משם הוא שולח לה את הגט. אבל מתי היא מגורשת? לא, מה שיוצא. זה גט למפרע. מה שאתה יוצא למלחמה אתה מנותק. למה? כי החיילים של עם ישראל זה לא חיילי אומות העולם. אומות העולם כשיוצאים למלחמה מביאים ביציע את כל הנשים ואת הבית שלהם והילדים. למה? כי על מה אתה נלחם? על הבית, לא? אז יש לך מוטיבציה, זה האישה והילדים שלך מאחורה, אלו שגורמים לך להילחם. של עם ישראל זה לא ככה. אתה נותן גט פיתורין לאשתו. אתה יוצא למלחמה רק למען הכלל. שום, אתה רווק. אין אישה, אין ילדים, אין שום. יש אחוז של ילדים. אבל לא המניע הפרטי זה מה שמניע אותך למלחמה. רק למען הכלל, למען כבוד השם. לכן כל יוצא למלחמת בית דוד, כותב גט כריתות לאשתו. ואצל דוד המלך הוא לא חיכה עד שהגט הגיע. אז כלפי חוץ זה נראה שעדיין אשת איש. אבל מצד האמת היא לא אשת איש. על מה הוא חטא? רק על אוריה, ששלח אותו לחזית, ועל זה הוא נהרג ולא דן אותו בסנהדרין. אבל גם על זה אוריה בעצם היה חוטא, כי אוריה היה מורד במלכות. איך הוא מרד במלכות? איך?
על מה נדון אותו?
על מורד במלכות. הוא מרד בו בזה שהוא בא לפני המלך ואומר לו, עבדך יואב ואתה. מי קודם? יואב זה היה שר צבא. מלך? מה אתה לפני המלך אומר שהוא לפניו? נכון שזה הפקד שלך, אבל אתה לפני המלך. מי קודם? דוד אמר, אדוני ושר הצבא. על זה נחשב מורד במלכות. רק תגיד, תדון אותו מסנהדרין. דוד אמר, אומר, הוראת שעה. עכשיו נמצאים בזמן של מלחמה. אין זמן עכשיו לסנהדרין. צריך לחתוך את זה במקום. תעוד אותו במלחמה. שירג במלחמה. על זה, הנקודה לדוד המלך בעצם נופל. תראו, המדהים עכשיו מה קורה בתוך חדם נשלח נתן הנביא, ודוד המלך גוזר על עצמו, במשל של כשרת הרש, בן מוות האיש, נכון? על זה אחד המלאכים שנקרא דומה, רוצה לתפוס דוד המלך. איפה זה? זה דף ח' על הפסוק הזה. מצטער שאנחנו כאילו נכנסים, מרחיבים בהם זה, אבל אמרתי אם זה יצא לידינו, זה דבר שנפלא. רב עם נונה, אני קרא שעה בתרגום, בסדר? שלא נחשבו שיושבים פה עכשיו זוהר לעם. רב עם נונה סבא, הזקן אמר כך, מה שכתוב בפסוק אל תיתן, וזה דבר מבהיל הדבר הזה, כי דוד המלך הוא יצא בנס ממה שיוצא מפיו, אבל מפה יש לנו ראיה שכל אדם צריך להיזהר מפיו מה שיוצא מהפה שלו, כי אם לא מה שיוצא מפיו זה מה שבעצם, זה המשפט שאתה קובע לעצמך, המשפט שאתה קובע לעצמך זה מה שידונו אותך. דוד המלך היה סנגור מיוחד, הקדוש ברוך הוא שיציל אותו, אבל לולא זאת, לולא עזרת לי כמעט שכנה דומה נפשי, זה הפסוק. אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. פירוש, שלא ייתן האדם את פיו לבוא לידי ערעור רע. רוצה לומר, שלא ידבר אפילו עם אשתו בעניינים מביאים את האדם לערער בענייני תאווה. ויהיה גרם למחת אליהו בשר קודש, ויהיה גורם להחטיא את בשר הקודש. רוצה לומר שלא ידבר יכול לבוא לידי כרך רחמנא ליצלן. אבל גם מפה גם יודעים בכלל לעשות שכל דבר שאתה מוציא דבר רע על עצמך, אתה יכול בסוף להיות נדון על זה. והוא שמונה על גיהנום, איך קוראים לו? דומה שמה. וזה שמונה על גיהנום נקרא דומה, והוא לשון דממה, כי אין לו פתחון פה לקט רגע לאדם הדומם ושותק ולא פותח את פיו בנבלות פה. וכמה ריבו מלאכי חבלה בעדי, והרבה ריבות מלאכים הממונים לחבל ולהניש הם יחד עמו, והם, הוא עומד על פתח הגיהנום, כי הוא הממונה על גיהנום מבחוץ, כי מבפנים בתוכו ממש שרו של גיהנום נקרא רהב, וגם רהב זה גם שרו של מצרים. וכל אלו ששמרו את ברית הקודש שבעולם הזה, בית פטירתם, אין לו לדומה רשות להתקרב אליהם. ואמר עוד, כי דוד המלך, הנה זה עכשיו מגיע אלינו, בשעה שירה לאותו המעשה של בריבה, היה מתיירה לפי שידע חומר העבירה, והפגם שנעשה לידי זה למעלה. באותה שעה עלה אותו מלאך, לפני הקדוש ברוך הוא, לקטרג על דוד המלך. אמר לו קדוש ברוך הוא, ריבון העולם, כתוב בתורה ואיש אשר ינף את אשת איש, מה הדין שלו? מות יומת. וזה העונש. ומה הזרה של הפסוק הזה? הוכתיב אל אשת עמיתך וגומר, לא תיתן שחובתך. ונחרטו הנפשות עושות מקרב עמם. דוד שקלקל ברית בערווה, מהו עונשו? זה המקטרג. מה העונש שלו? אם זה יש עדים והתרה. ואם אין? קראת. אמר לו קדוש ברוך הוא לדומה, דוד הוא צדיק בשאר ענייניו. וברית הקודש עומד על תיקונו שלא פגם בעוד ברית קודש העליון כלל. כי לא בעליה באיסור. למה? כי גלוי לפניי, זה עכשיו מה שאומר הקדוש ברוך הוא, גלוי לפניי שנזדמנה לו בת שבע מיום שנברא העולם. זה הזיווג שלו. בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני, בת שבע לדוד המלך. הוא ממילא לא חטא במה שלקחה מאוריה, כי שלא הייתה. אומר לו, דומה לקדוש ברוך הוא, רק רגע, לפניך גלוי, לפניו אינו גלוי, והוא נתכוון לקחתה מבעלה. לא שיב לו הקדוש ברוך הוא לקטרוג הזה. אלא אמר לו קדוש ברוך הוא, ועוד, הוא לקח אותה ביתר. למה? כי כל אותם שנכנסו למלחמה, לא נכנס אחד מהם עד שפטר את אשתו בגט. ובת שבע פנויה איתה. זה מה שמופיע בגמרא. אמר לו דומה לקדוש ברוך הוא, אם ככה היה לו להמתין 3 חודשים. טוב, זה גזירה שגרזו, גם אם אישה נתגרשה או נתאלמנה, היא צריכה לקחת 3 חודשים להתחתן כדי להבדיל האם זה הילד שלו או של החדש. כדי להבחין בין זרו של ראשון לבין זרו של שני. ודוד המלך לא המתין. אמר לו הקדוש ברוך הוא, רק רגע, ככה, הקדוש ברוך הוא עושה ככה. אתה גזרו את הגזרה, רק אם יש חשש שאולי אישה מעוברת מהראשון. אני יכול רק לדלג על כזה מה שהוא אומר. אבל ידוע וגלו לפניי, שאוריה לא קרה ולשתו בכלל. כביכול אוריה ידע שזאת לא אשתו. הוא לא נגע בה. אז אם הוא לא נגע בה, אז ממילא לא מעוברת. כלומר, אין חשש שתהיה מעוברת. אם לא אין חשש שמעוברת, לא צריך 3 חודשים. מה עונה לו על זה דומה? לפניך הגלוי שלא זה, אבל מי, לפני דוד המלך? אומר זה שאמרתי, אם לפניך הגלוי שלא שכב אוריה עמה, לפני דוד מה הגלוי? ומאחר שלא ידע, היה לו חכות 3 חודשים. ולא רוצה כזה יכול להשיב לו על זה. למה? כי אחרי זה הוא יגיד לו שבאמת הוא בסוף כן חיכה אותם 3 חודשים. למה? החשבון אחרי זה הזוהר עושה את זה, הזוהר, וזה מופיע במקומות שדוד המלך קיבץ, קרא לצו 8 באזור אדר או ניסן, נלחמו עד, והמעשה היה בקפי באלול, כפדלת באלול. אז יש לך ניסן, אייר, סליחה, לא, הוא קרא להם בניסן, הם הגיעו אליו בסיוון, אז יש סיוון, תמוז, אב, עברו 3 חודשים, עברו, והמעשה היה באלול, אז עברו 3 חודשים.
ואיפה כל נושא הקידושים?
איך?
לקדש אישה. כדי שאתה בביאה?
כן. ודוד המלך, כדי להראות לאחרים שאישה, שהיא בעצם בצבע כבר לא נשואה לאוריה, אז הוא כאילו אמר לו, פקד עליו, כשהוא הגיע אליו, לך הביתה ותשמש עם אשתך. ואז הוא לא ירד. אז מזה הבין שכולם ראו שהיא כבר בעצם לא אשתו, כי הוא לא ירד, לא ירד אליה הביתה. ואז הוא מביא את ההמשך עם השלושה חודשים, כמו שאמרתי, את העניין של המרחק, ואז מגיע הטענה הזאת. כלומר, מצד דוד המלך, מצד החטאים, דומה לא הצליח לקטרג. אבל אומר לו ככה, יש לי דבר אחד. ריבון העולם, הנה הקטרוג אחד יש לי עוד עליו. לא מבטר. הרי הוא פתח את פיו ואמר, חי השם כי בן מוות האיש עושה זאת. ואיו דן את עצמו שמגיע לו עונש מוות. אז יש לי עלילה עליו להנישו. כי הוא פקד על עצמו שהוא בן מוות. אני צריך להניש אותו בעונש מוות. אמר לו קדוש ברוך הוא, אין לך רשות להניש אותו. שרמיה דודה לפניי ואמר, חטאתי להשם. ואפילו שלא נחשב לעוון. והמתוודה עוקר את עצמו מקטרגים, ולכן לא תקטרג עליו עוד. אבל למה שחטא באוריה, שגרם להרוג אותו, כתבתי את העונש עליו וקיבלו. דכתיב, ואתה לא תסור חרב מביתך עד עולם, ושכב, זה מה שקרה בעצם עם אבשלום וכו'. מיד חזר דומה למקומו פחי נפש. כלומר, רוצה אמר שיצא המקום שנכנס קטרג, ורגע, טוב, זה לא הדברים שאנחנו מבינים בזה. ועל זה אמר דוד המלך, לולא השם עזרת לי, כמעט שכנה דומה נפשי. כלומר, לולא השם עזרת לי, שהיית אפוטרופוס שלי והמליץ טוב בעדי, כמעט שכנה דומה נפשי, ממש נפשי, מפרש מהו כמעט, אמר כחוט הדקיק, כשיעור שיש בין ובין הסתרה אחת. כאותו שיעור היה, רוצה לומר, כמעט נדבקו בחיצונים. אם לא אותו מעט הפסק שנשאר בין אבוני לבין אבון שעל ידו היה יכול דומה לשלוט עליי. בגין כך, אמביי, צריך כל אדם לזהר, שלא יאמר דבר כמו דוד שאמר, חי השם כי במוות האיש הזה, או חנני השם, כי לפי שלא יוכל אדם לומר ולתרץ עצמו שמה שאמר הייתה שגגה, כמו שהיה לדוד שרצה דומה לתפסו, ומה שאמר חי השם, אף שהייתה שגגה שלא ידע שבו בעצמו הדברים אומרים. והקדוש ברוך הוא ניצח אותו בדין, כי למלא שליט הקדוש ברוך הוא והדוד, היה נתפס בדבריו. והזוהר בהקדמה, דף ח' עמוד ב', מי שרוצה לעיין בבית, בהרחבה. אז זה בעצם העניין של דוד המלך. הטענה הזאת, אני חושב שכאן, עכשיו איך זה מגיע בעצם, ממשיך על העניין של, של בית המקדש וכו'. אז זה בדיוק הנקודות שאתם אמרתם. בשורה, שתי שורות האחרונות של הנחמד למראה אומר ככה, נמצאנו למדים, שדוד המלך לא חטא כלל בעניין בת שבע. עכשיו זה הדבר האחרון, היסוד הגדול. בטבע, רוב בני האדם, אפילו כשחוטאים, מבקשים להתנצל ולומר שלא חטאו. זה טבע בני האדם. אז אם דוד המלך מתגבר, יש על מה להתגבר. כלומר, היצר הרע הזה קיים אצל כל אדם. כל אדם שחוטא, יש יצר רע שעומד מולו ואומר לו בעצם, לא חוטא, אתה בסדר. דוגמה, גדול, מי גדול לנו כמו?
שאול
המלך, בדיוק. שאף על פי שחטא, אמר בו, שכן דבר השם, ושאול מה שפעלתי, כי הראתי את העם. מילה אחת תגיד. תודה, חטאתי. חטאתי. אז זה כתוב, שאול באחד ולא עלתה לו, דוד בשניים ועלתה לו. כי הוא לא יודע. הנה כן, בבוא צלו נתן אבי להוכיחו במעשה בת שבע, היה יצרה, מסי דוד אומר שלא חטא. ועד רבה, ראויה את הבת שבע מששת ימי בראשית, ואף על פי כן דוד המלך כבש את יצרו, ולא רצה להתנצל, ותכף שב בתשובה, וגם הזוהר מזכיר את זה, שעל זה הקדוש הוא בא וסינגר עליו, ולא רצה להתנצל, ותכף שב בתשובה, ואמר, חטאתי בוודאי, בדין הוא שיתול שכרו. ולפי שאמרו במסכת יום השישה חודשים הצטרה דוד, נסתלקה ממנו שכינה. כדכתיב, השיבה לי ססון ישעך, ורוח נדיבה תשמחני. היה חושב דוד המלך, שאף על פי שהודה על מה שלא חטא, לא היה רוצה השם לקבל תשובתו.
אבל גם ההמשך של הפסוק זה, הלמדה פה שיפלה הדרכך, וחטא אליך ישובו.
נכון, בעצם שמדוד המלך יצא הדרכה לכל בעלי תשובה. לכן אמר, אם אתה מקבלני בתשובה, רוצנו לומר, במה שתשיב לי רוח קודשך, יודע אני ששלמה בני ימלוך וכו'. כלומר, שאם לא תקבלנו את תשובה, נמצא שחטאתי בבת שבע. ואז איני ראוי ששלמה בני ימלוך ויבנה בית המקדש, על דרך שפרשו המפרשים. והייתי, נכון, כשבת שבע בא לפני דוד המלך, אז אמר, והייתי אני ובני שלמה חטאים. הפשט הכוונה שהיינו נהיה חסרים, החסיר, אדוניהו יפגע וירוג אותנו, כי הוא לא רוצה שאנחנו בעצם יפגע במלכות שלו. אבל פה הפשט הוא, שאם הוא לא יבנה, לא יהיה מלך, לא יהיה בבית המקדש, אנחנו נהיה חטאים. חוטאים. כי פשוטו. אבל אם תקבלנו בתשובה, נמצא שלא חטאתי. ואתה צדיק לפרסם הדבר שיוודע לעיני הכל שלא חטאתי. תמליך את שלמה בני ויבנה בית המקדש וכו'. כמו שאמרתם שזה סימן לדבר. הלאה. זה דעת אחד מהם. או זבדי או רבי יוסי בן תרטס. וחרן, אז זה בעצם מצא דוד המלך, הפסוק אומר. וחרן אמר, מישהו אחר אמר, הדעה השנייה אומרת, מנין למישהו עושה תשובה שמעלין עליו כאילו עלה לירושלים. הוא בנה את בית המקדש, הוא בנה את המזבח, הוא מקריב עליו את כל הקורבנות שבתורה. מן הדין הפסוק, זבחי אלוקים רוח נשבעה. מדהים. אם דוד המלך בא ואת כל המלך שדוד המלך אומר על עצמו, ניחר, פה אומר הדבר שני, כל אדם ששב בתשובה עושה את המהלך הזה. אדם שזבחי אלוקים רוח נשברה, מה, איך אתה מגיע למצב של זבחי אלוקים? איך אפשר להקריב את הקורבנות של אלוקים? על ידי רוח נשברה. אדם ששב בתשובה, הוא עשה את כל המהלך הזה והגיע עד לקורבנות. אז ודאי ברור שאדם שמקריב קורבן, אם התשובה חסרה, חסר הכל. אבל אדם ששב בתשובה, אפילו שאין קורבנות, הוא כבר הגיע לקורבנות. כי כל העניין של הקורבנות הוא קירוב אל השם. הפועל, הבניין של קורבן, זה קירוב אל השם. כל מה שנעשה בקורבן, כביכול נעשה באדם. אז אם אדם שב בתשובה אמיתית, הוא כבר הגיע בעצם לתכלית. אלא מה? שכל עבודת הקורבנות, ובעצם בבניין בית הקדש, עבודת הקורבנות, זה פעולה שפועלת את האדם להגיע למדרגה הזאת של התשובה. זה מה שפועל, זה מה שיוצר אצלו את כל התהליך העצום הזה של להגיע למקום לפני החטא, ודאי אולי ועבודת קורבנות ודאי עוד מקדמים את האדם למה שהוא צריך להגיע אליו, וכל העולם לומד אלא על שלושה דברים, אחד מהם זה עבודה, עבודת הקורבנות. למה? כי עבודת הקורבנות הן בעצם יוצרות את העולם בתהליך של תשובה תמידית אל השם. אז זה הקורבנות שיש בעולם. וכשאין קורבנות, אז התשובה. התשובה היא זו שבעצם באה, זה לא במקום הקורבנות, זה היסוד של הקורבן. רק כשיש קורבן, זה יותר מתבטא, יש לזה ביטוי הרבה יותר חזק. וכשאין קורבן, אתה שוב בתשובה, אתה עושה את אותו דבר. כאילו.
שאלה, עבודה לא הכוונה למלאכה?
לא. עבודת קורבנות.
עבודה שבלב,
לא? לא, עבודת קורבנות. זה כלום המפרשים. כן. שלושה דברים אומרים על התורה ועל עבודת הקורבנות ועל גמילות חסדים. יש לך תורה, יש לך קורבן ויש לך מעשים, מעשים טובים. זה שלושת העמודים שעליהם העולם. זה כלום המפרשים שם על פרקי אבות. אז עכשיו, בעצם החידוש של המן דמר שני הוא הרבה יותר גדול. כי דוד המלך, אנחנו מבינים שהוא עשה את המהלך, בעצם באמת זה היה כלומר סימן, כמו שאמרנו, סימן לזה שתשובתו התקבלה. אומר המן דמר שני, זה לא סימן. אדם ששב בתשובה, הוא בונה את בית המקדש, הוא בונה את המזבח ומקריב את הקורבן. כל אדם, זה שאומר, כאילו עלה לירושלים, הוא בנה את בית המקדש, לירושלים, איפה בנה את בית המקדש? מתעלה לירושלים. כי לירושלים מתעלים, לא בגלל שאנחנו נמצאים רק בעלייה, ואולי גם לא לחינם, ירושלים נמצאת בהר, אבל לא לחינם, זה יש פה מצב שדורש מאדם התעלות. צריך לעלות. יש בה... איך דורשים? בשיר, שיר המעלות לדוד, צמחת ומוריד לבית השם נלך, עומדות הרגלנו שער ירושלים, נושם כתוב, ששם עלו שבטים. מה זה שם עלו שבטים? צריך להגיד שלשם עלו שבטים. מה זה ששם עלו שבטים? העברית לא נכונה. אני אסביר למה. כי מבחינת העברית צריך להגיד, לשם עלו שבטים. זה תיאור מקום. לירושלים עלו השבטים וכו'. מה זה ששם עלו? זה לא נכון עברית.
עכשיו לא נעשתה
שמה?
פעולה הזאת של העלייה.
ששם נתעלו השבטים. מי שעולה לירושלים, מתעלה. לירושלים... כעיר שחוברה ליחדיו. מה זה עיר שחוברה ליחדיו? שכשעולים לירושלים, כולם מתחבקים. נכון, גם נכון. אפשר לשאול בפשט הזה. אבל דרשו על זה חז"ל, שעושה את כל ישראל חברים. מה זה עושה ישראל חברים?
קשורים.
לא, אמרתי מתחבקים מקודם.
מחוברים
להשם. עוד. חברים, דרשו על זה חז"ל, שיש עם הארץ, ותלמיד חכם נקרא חבר. כשעולים לירושלים, כל ישראל נחשבים תלמידי חכמים, נפקמין על ההלכה, זה לא דרושות. אדם שעולה, עם הארץ, שעולה לירושלים, לא חשוד על מעשרות. כשהוא נמצא בקריאת שמונה, אז תלמיד חכם לא אוכל מהבית שלו, כי הוא יודע שאין לו, הפירות שלו, כשבא לו, בא לו מעשר, לא בא לו לא מעשר, ושעבדו, ולמה צריך לתת להם וכו'. הוא עולה לירושלים, מתהפך להיות אדם חדש. הופך להיות מדרגה תמיד חכמים. שעושה את ישראל חברים, תמיד חכמים. ודאי, רואים את עבודת קורבנות. כהנים בעבודתם, לוויים בדוכנם, ישראל עם אדם, איך אדם לא יתעלה? איך אדם להבין שזה המקום האמיתי שלו, זה המדרגה הגבוהה שלו? כשעם ישראל מתעלים משם, הם מחוברים למדרגה הכי אמיתית שלהם. אז כולם חברים? אין אף אחד שהוא עם הארץ. ולכן בתחילה, כשהיו תלמודי תורה, איפה היו עושים את התלמודי תורה? רק בירושלים. מי שיש לו בן, לוקח את בנו, מלא אותו לירושלים ללמוד תורה. למה? כותב שם התוספות, חושב שזה בא בתרא, שכיוון שרואה את הכהנים ואת הלוויים ואת כל מה שיש בירושלים, ניתעת בו יראת שמיים. ומי שעולה לירושלים ורואה את כל עבודות קורבנות, יכול לזכות גם לרוח הקודש. יש לנו אחד כזה מפורסם. מי זה? שעלה לירושלים, ובעלייה לרגל זכה לרוח הקודש. עסק לו עליי בעיניים גדולות, בטוח, אתם מכירים מי זה. אברהם אבינו לא היה לו בית המקדש, עדיין.
מלכנה?
לא. זכה להיות נביא בזכות זה. אמרתי לך את זה פחות פעם אחת. יונה בן אמיתי. יונה נביא, מעולה רגלים היה. ושם קיבל את רוח הקודש.
גם את יוסף
משיטה
שנכנס פעם אחת
זה שם משהו אחר, שם היה לו תיקון של תשובה שבא וזכה להיות קדוש, אבל הוא זכה להיות נביא בזכות זה, מעולה רגלים זה שמחה בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש שם במקום הזה אז לא לחינם, אדם ששב בתשובה הוא עולה לירושלים, זה כאן עולה לירושלים מתעלה למדרגת שירושלים בעצם מבטאת בונה בית המקדש, כי זה אפשר לדרוש על זה הרי כל מי שיש בו דעה כתוב בגמרא, כאילו בנה את בית המקדש, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. למה? כי גם בית המקדש הוא בין שתי שמות השם, וגם הדעה כתובה בין שני שמות השם. מקדש השם, יש השם, לפני זה יש השם, מקדש השם. אז השם, מקדש נמצא בין שתי שמות השם. וגם דעה, לא זוכר את הפסוק שאומר, שגם הוא נמצא בין שתי שמות השם. אז מי שיש בו דעת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו. הדעה זה בעצם מדרגה של שוב חיבור למקור עליון יותר. אז אמרנו אם אדם שב בתשובה, אז התשובה מתוך מה נובעת? מתוך הדת. איך אני אומר את זה? סדר הברכות שלנו ב-18 נקבע על פי זה. אתה חונן אדם דת, ואחר כך חשיבנו. מתוך הדעה אפשר להגיע לתשובה. ושם בגמרא במגילה נודעים את זה מפסוק, שאחרי שיש דת אפשר להגיע לתשובה. אז אדם ששב בתשובה, ודאי עולה לירושלים, זה ההתעלות. ובונה בית המקדש כי יש לו דת, כי אחרי זה חוזר בתשובה, ובנה את המזבח ומקריב עליו קורבנות, זה בעצם הקירוב והדבקות שלו אל השם. נפלא, זה כל אדם ואדם. רבנן אמרי, וזה בעצם דבר שהוא, נקרא, לא יודע יותר פרטי, אבל בעצם עניין אחר שנדעו מזה, מנין לא עובר לפני התיבה, הכוונה שליח ציבור, שצריך להזכיר עבודה וקורבנות ולשוח, כוונה להשתחוות. מהברכה, הגרסה הנכונה זה מנדה ברכתה, הכוונה שזה לא ראייה מהברכה, אלא בברכה הזאת של רצה אלוקנו שכון בציון מראה יעבדוך בניך, זה לא הנוסחה שלנו, כאן זה עבודה, זה ברכת העבודה. אז רצו לשמוע את זה, ללמוד את זה, איתי דבר משמענה מנדה זבחי אלוקים רוח נשבר. כשאתה מזכיר את הברכה שעוסקת בזבחי אלוקים, אתה צריך להיות רוח נשבר ולהשתחוות. אמר רבי אבא בר יודן, עכשיו מתקרבים למשהו קצת קשור אלינו. כל מה שפסל הקדוש ברוך הוא בבהמה, הכשיר באדם. פסל בבהמה עברת או שבור או חרוץ או יבלת שאסור להביא אותם קורבנות, והכשיר באדם, לב נשבר ונתקה. מהירים פה המפרשים, הרי גם האדם שיש לו חרוץ, יבלת, פיסח או עיוור, אסור לו לעבוד בבית המקדש. כהן כזה אסור לו, הוא בעל מום. אז פה הכוונה היא, זה לא שזה דובר על הכהן שעובד את העבודה, אלא האדם שהוא בעצמו כקורבן, דהיינו שמקריב את עצמו על ידי שהוא שובר את רוחו, מה שלא הכשיר בבהמה, הכשיר באדם. להפך, בבהמה, כדי להראות על המהלך המושלם של התשובה ושל התיקון, צריך שתהיה בהמה מושלמת. כי אם היא חסרה, אז מה אתה מביא לפני הקדוש ברוך הוא דברים כאלו חסרים? אתה מראה שבעצם לא השלמת את המעשה. אבל אצלך, להפך, לב נשבר ונתקל, ולכן מביא עכשיו פה רשימה פסוקים, שמראה כמה כאילו חפץ בשבירת הלב, בכניעה, שאדם בעצם שובר את מה הוא שובר. זה לא עצבות, וזה לא יאוש. הוא שובר את כל הצד שמנגד בינו לבין הקדוש ברוך הוא. כל הצד הגופני, כל הצד הבהמי. את הצד הבהמי שלו, הוא שובר. אצל הבהמה, הבהמה עכשיו היא נציגה של האדם. צריכה שהיא תהיה מושלמת. אבל כשהאדם בא לפני הקדוש ברוך הוא בעצמו, את הצד הבהמי שלך תשבור. אז זה הפסוקים. רבי אמר רבי אלכסנדרי, האידיוט הזה, אם משמש הוא בכלים שבורים, גנאי הוא לא. כוונה, סתם אדם פשוט שמשתמש עם כלים שבורים, זה לא נעים. עדיף כלים שלמים. אבל הקדוש ברוך הוא, כלי תשמישו שבורים. זה מדהים הביטוי שאומר, שאדם כזה ששב בתשובה ושובר את ליבו לפני הקדוש ברוך הוא, זה כלי תשמיש של הקדוש ברוך הוא. הכלי של הקדוש ברוך הוא. שנאמר, קרוב השם לנשבר אליו. הרופא לשבור אליו, ודקה ושפל רוח אשכון. זבחי אלוקים, רוח נשברה, לב נשבר ונתקה. אדם ששוברת ליבו, שכל הצד הגס, הצד הבהמי, הצד שאותו צריך את השבירה, את ההתמודדות, את ההתעלות, את הכבישה שלו, זה יכול להיות כלי, כלי שרת, פשוט כלי שרת. עכשיו מגיעים למדרש שלנו, כלומר לפרשה. רבי אבא בר יודן בשם רבי יהודה בר סימון. זה פשוט מדהים המדרש רבה. זה אתה דרך הפרשה מגיע לעולמות. איפה היית מגיע להם בלזה? משל למלך שהיה מהלך במדבר. ובאו אבו וכיבדו בחלקלה אחת, כוונה סלסלה אחת של טענים וחבית אחת של יין. לא נעים, אתה בא לפני המלך, אתה מביא לו פלאפל ושתייה. זה מלך. תביא לו סעודה כמו שצריך. אמר לו המלך, זה כיבוד גדול? כך אתה מכבד אותי? אמר לו, אדוני המלך, זה לפי שעה קיבלתיך, פה במדבר, אני לא חייב לך משהו יותר מזה. אבל כשאתה נכנס לתוך פלטין שלך, אתה רואה כמה אני מכבד אותך. כשנגיע למקום שבו המלכות שלך ניכרת, בו אפשר לפאר את המלכות שלך, שם אתה תראה איך אני מכבד אותך. עכשיו זה הפסוק שלנו. כך אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זו תורת העולה. היא העולה? זה מה שמגיע לי? קורבן עולה? זהו? אני מלך או לא מלך? תקריבו! תביאו הרבה! אמרו לו אופניו ישראל, אומרים לו, ריבון העולמים, לפי שעה הקרבנו לפניך, אבל לכשתטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק עולה וחליל. עכשיו רק היא העולה, אבל עתיד לבוא, אתה תראה כמה קורבנות אנחנו נקריב לפניך. זה לא כמותית. מדובר על מדרגה אחרת של קורבנות. עכשיו צריך עולה. עכשיו יש לך פה קורבן פרטי של זה, קורבן פרטי של זה, עניין מיוחד. אבל עתיד לבוא, שתבנה, זה לא רק שיש הבדל כמותי בין הקורבנות שהקריבו במדבר, או מה שהקריבו בבית המקדש. לא זה השינוי שעם ישראל, מדובר פה מדרגה שממש ממש לעתיד לבוא. לפני שאני רוצה להגיד על זה, זהו, מה הנקודה של המלך? הרי מה זה משל? במשל יש לנו מלך במדבר, ואחרי זה מלך בפלטין. למה במדבר הוא לא יכול לכבד אותו כיבוד גדול? נגיד שבאופן פשוט, בגלל שבמדבר אי אפשר להביא כל כך הרבה אוכל, אתה מביא עוקב מים בקושי, ועוד איזה מנת קרב. מה אפשר להביא למדבר? זה מה שאפשר להביא. אז אתה מגיע למקום ישוב, עוד שם אני יכול. זה לא מה שעונה לו. הוא עונה שתגיע לפלטין שלך, אז אתה רכב ונכבד אותך. כביכול במקום שבו המלכות שלך יכולה להופיע בצורה מושלמת, כי במדבר המלכות שלך אין לה ביטוי. היא לא יכולה להתגלות. אז גם מה שאנחנו עושים, הפעולה שאנחנו עושים לכבד אותך, היא לא ניכרת, היא מתאימה לפי המצב של המלכות. אבל כשאתה מגיע למקום שבו המלכות שלך יכולה להופיע בצורה מושלמת, שם יש משמעות למלכות. זה הפלטין, זה הארמון שלך, זה המלכות, זה הממלכה שלך. שם כשאני מכבד, שם אני יכול לכבד אותך בצורה טובה. כך עונים עם ישראל הקדוש ברוך הוא. עכשיו זה מובן בעצם מה המשל בא להסביר לנו. זה לא, עכשיו אנחנו מכירים לך לפי שעה, קורבן עולה, כי במדבר אנחנו עדיין לא מגיעים למצב המושלם של עם ישראל. מלכות השם לא יכול עדיין להופיע בצורה כזאת, כי זה מצב חסר, מצב הרעי. אנחנו מנותקים, אנחנו עם מוזר שנמצא במדבר, לא עם חיים שלמים, מבונים, משוכללים ומפותחים. פה אם נכבד אותך, זה לא יהיה כבוד. אין לזה שום משמעות. כשתגיע, תבנה חומות ירושלים, ואנחנו מגיעים כן למצב של בית המקדש, לא בגלל שבית המקדש נבנה, אלא שבית המקדש, שוב, זה ביטוי של המדרגה השלמה והמיוחדת של עם ישראל. אז הכיבוד שלנו זה כיבוד אחר. כי אז המלכות שלך מופיעה בצורה מושלמת. כשהמלכות שלך מופיעה בצורה מושלמת, אנחנו יכולים הכבוד שאנחנו מכבדים את הממלכה, זה נותן את הערך לממלכה. יש משמעות לערך הזאת. לערך הזה שאנחנו בעצם, בוא נאמר ככה, כשהמלך נמצא במדבר, אין שום ביטוי למלכות שלו. אנחנו יודעים שהוא מלך, אבל כשהוא נמצא במדבר, זה לא, אין לזה שום משמעות, זה לא מתבטא במציאות, בחיים. אז הכבוד שניתן לך, זה לא בגלל שאתה כזה קטן, אנחנו נקטין את הכבוד. אלא לא, אנחנו נכבד אותך בצורה כזאת, זה לא יהיה, לא יהיה משמעות לכבוד הזה.
לא לזה ביטוי מספיק.
הביטוי עצמו, הוא לא, כלומר, זה לא יבטא כלום. את מי אתם מכבדים? את מה אתם מכבדים? כשאנחנו מכבדים, אנחנו לא מכבדים אותך, הקדוש ברוך הוא. אנחנו מכבדים את המלכות שלך שמתגלית בעולם. אנחנו מתקן עולם במלכות שדי. אנחנו לא, הקדוש ברוך הוא לא, לא חפץ בקורבנות. הקדוש ברוך הוא לא חפץ להיות מלך. הוא רוצה, חפץ בזה שמלכותו תופיע בעולם. לטובת העולם, לברכה של העולם. אז אומרים עם ישראל הקדוש ברוך הוא, כשתטיב ברצונך את ציון, תבנה חומות ירושלים, אז תחפוץ זבחי צדק. זה גם הגדרה. מה זה הצדק? כי המלכות של השם בעולם זה הופעת הצדק בעולם. הופעת הטוב בעולם. אז המשמעות של הקרבת הקורבנות והעלאת כל העולות, והכל, המשמעות של הקורבנות תהיה בעצם עבודה של מה? עבודה של הופעת המלכות העליונה הזאת שעכשיו מתגלית. שאנחנו חיים בחיים המושלמים שלנו, בחיים של הטוב, שהטוב האלוקים הופיע דרך עם ישראל. אז, מובן, למה אנחנו עובדים? יש משמעות לעבודה, יש משמעות את מה אנחנו מעבדים ומעלים למעלה למעלה עד המדרגה העליונה. אז, תזכרו תמיד את הביטוי הזה, שאז זה תיאור, לא רק תיאור זמן, זה תיאור מצב. כשנתעלה למדרגת חיים המושלמת הזאת, אז תהיה משמעות לעבודת הקורבנות. אז זאת תורת העולה, היא העולה. במדבר זה היא העולה, אבל עתיד לבוא, אז יעלו על מזבחה, זבחי צדק, עולה וחליל. ברוכים תהיו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.